שלום, ברוכים הבאים, ברוכות הבאות. היי, אורח, אני עוד לא פניתי אליך, סתם, מה שלומך?
אני במשבר זהות, אני לא יודע אם אני צריך להגיד שלום, אם אתה צריך להגיד שלום, זה כאילו כזה...
זה הבעיה, הבעיה שאנחנו, שאני הנהג תורן, דברים מתחילים להתחרבש מהר. אז היום, האמת, פר, היום יש לנו פרק שדי מרגש אותי, כי הוא משהו אחר לגמרי. אנחנו נעשה פרק על פיק אנד רול, זה מה שהחלטנו. פרק שלם נקדיש למהלך הזה שהוא מאוד מאוד מרכזי כבר הרבה מאוד זמן, וכל הליגה, כל המשחק הזה משתנה סביבו, וגם המהלך הזה משתנה. חשבנו שזה יהיה נחמד לעשות פרק שכזה קצת מדסקס, קצת הרבה מדסקס לעומק את הגבולות ואת הצורות שהמהלך הזה בהם הפך את המשחק למיוחד. מה אתה, כשאני הצעתי לך את הרעיון הזה, תגיד לי רגע מה חשבת, וזה אני ככה ארגן את עצמי.
אני קודם כל צחקתי נורא, כי למי שזוכר את הפרק הקודם, שדיברנו על ההודעה של אורן, שהוא קליט לי בזמן העלייה באופניים, שהוא לא יכל להחזיק את עצמו 10 שניות, לסיים את העלייה ולהקליט, אז זה מה שהוא רצה להקליט, שהוא רצה לעשות פרק על פיק אנד רול, וזה כל כך ריגש אותו, שהוא כמעט התעלף באמצע הקלטה.
השתנה.
כן. ולא יכלתי לסרב, פשוט אמרתי, טוב, אם זה כל כך ריגש אותנו, אני חייב לעשות את זה. ובאמת שהתחלתי לעשות את השיעורי בית, אז התחבר לי כמה באמת, זה כמו, אתה יודע, אתה קם בבוקר, אתה מצחצח שיניים, אתה כאילו יש לך את הרוטינה שלך, שאתה כאילו, שאתה לא יכול בלעדיה כאילו, ואני מרגיש שפיק אנד רול זה כאילו, זה להתקפה NBA ממוצעת.
כן.
זה כאילו, כולם, אוקיי, בוא נתאפס רגע, תבוא, תחסום לי, כאילו, כן, זה כאילו מכניס כן. את כולם לאיזשהו muscle memory כזה מאוד מאוד חזק.
אפילו בשכונה אני עושה, כאילו אנחנו רואים את זה כל הזמן, כאילו מבחינת, רגע, עכשיו צריך לעשות משהו כאילו, כזה כולם ביחד, אוקיי, בוא נעשה פיק, נכון? נכון?
כן. וזה באמת כן. יפה גם לראות איך זה התפתח עם השנים, והיום זה כבר הפך להיות, אנחנו מדברים על זה הרבה שפיק אנד רול זה כאילו, יש... מישהו שהוא בול הנדלר, וגם זה מאוד משתקף נגיד בסטטיסטיקות של האתר של ה-NBA, שהן סטטיסטיקות מאוד מאוד חסרות. הפרק הזה נגיד יהיה נטול מספרים, כי פיק אנד רול הוא כמעט משהו שמאוד מאוד קשה לקמת אותו, לפחות באתרים הציבוריים.
שם לא בתשלום.
וכן, וגם באתרים בתשלום אין כל כך.
כן, גם שם זה בעייתי.
והיום זה הפך להיות כאילו, אז שמה, נגיד בתא של ה-NBA, יש את הבול הנדלר ואת הרולמן, אבל כאילו זה לא, וזה כאילו סופר כמה נקודות הם השיגו מפיק אנד רול ישיר של בול הנדלר ורולמן.
כן, תחרר אותי זה בסדר, הם
בעייתים. אבל זה פשוט כאילו כבר נהיה, המון מהלכים מגיעים בעקבות פיק אנד רול, כאילו זה בכלל לא המהלך שמסיים את הפוזיישן, אלא המהלך שמתחיל אותו, ו...
בדיוק.
בוא נדבר על זה, בוא נראה איך זה, מאיפה זה התחיל כן. בעצם.
קודם כל, אני מת על הדינמיקה בינינו, שאני מציע רעיון ואני כולי מתרגש, ואז אתה זה שעושה את רוב השיעורי בית, ואני פשוט בא. אבל גם, באמת, המחשבה מאחורי זה, הפרמיס מאחורי הפרק, הוא נעשה מין, נקרא לזה עבודה של ילד בכיתה ד', נכון שיש בסוף שנה, שאתה צריך פשוט לבחור נושא שמעניין אותך, והמטרה היא לכתוב את העבודה הראשונה שלך, אז פחות או יותר כזה על פיק אנד רול, במטרה באמת להראות את השינוי, זה גם פריזמה כאילו להסתכל על השינויים שהליגה הזאת עוברת, וגם לדבר על האבולוציה בתור נושא לשיחה, בתור איך דברים משתפרים, איך דברים משתנים, איך ההגנה עושה משהו כדי למנוע מההתקפה לעשות משהו שהיא רוצה לעשות, ואיך ההתקפה מגיבה מתוך זה. והדברים האלה הם נורא מעניינים אותנו, ואנחנו חושבים שיש בזה משהו גם להווה וגם לעתיד, מבחינת איך שהמשחק משוחק. אז באמת התחלת לדבר על, שאלת מאיפה זה מגיע, ואנחנו יודעים ששני שמות מאוד מרכזיים, בכל שיחה על פיק אנד רול תהיה בסטוקטון ומלון, יוטה ג'אז של שנות ה-90, שהם באמת הראשונים, כאילו הם לא הראשונים ששיחקו, השתמשו בחסימות, אבל הם הראשונים באמת שהמהלך הזה היה הלחם והחמאה של קבוצה קונטנדרית, נכון? הם בנו את כל ההתקפה שלהם, ג'רי סלון, סביב זה שג'ון סטוקטון מקבל את הכדור, מקדרר ומחכה לחסימה מקארל מלון, שבאמת זה מצחיק, כאילו הפיק אנד רול שלהם הוא לא באמת פיק אנד רול קלאסי, במובן שמלון בדרך כלל לא התגלגל אל הטבעת, אלא עשה סוג של פיק אנד פופ, וגם בשיחה הזאת אנחנו מן הסתם קצת נמתח את הגבולות של את ההגדרות כדי באמת לגעת בכל
זהו, האלמנט. זהו, כאילו פיק אנד רול, כאילו בואו רק נעשה רגע אישור קו, כאילו פיק אנד רול מבחינתי זה שחקן, שחקן שחוסם לשחקן אחר. עכשיו, יכול להיות שהוא לא יעשה רול.
שעם הכדור.
יעשה, כן, השחקן, יש שחקן עם הכדור ושחקן שבא לחסום לו. כן. והשחקן ש... יכול להיות שאפילו לא תהיה חסימה, כאילו נגיע לזה אחר כך, כאילו יש לפעמים שהשחקן עם הכדור ריג'קט זה סקרין ו... והולך לסל, כאילו, כי הוא מזהה שההגנה כבר, כבר, ההגנה כבר הגיבה מבעוד מועד לחסימה, ואז הוא, הוא, כאילו, זה הקאונטר שלו בעצם.
כן, זה קאונטר.
לא ייקח את החסימה, אני אעשה.
או להפך שהחוסם יתגלגל לפני שהוא באמת מייצר מגע, הוא יעשה סליפ, בגלל שהוא יזהה את הכיסוי ההגנתי. ככה,
או שכל כל זה נופל תחת המטריה של פיק אנד רול, כאילו.
כן. מצוין. אני רוצה גם להוסיף את ההנד אוף, וכל אלה דברים שאנחנו מזכירים עכשיו, אבל אנחנו ניגע בהם. את ההנד אוף בתור פיק אנד רול שהקבל החלטות הראשי הוא השחקן שחוסם דווקא, ואנחנו נגיע גם לזה, אבל זו עוד צורה של פיק אנד רול, ויש לה את היתרונות ואת החסרונות שלה. אז התחלנו עם מלון וסטוקטון, שהמהלך שלהם באמת היה מאוד מאוד בסיסי ביחס למה שאנחנו רואים היום, הרבה יותר משחק בין שניים, בדרך כלל היה להם איזשהו צעד על המגרש שפינו להם, אפילו אפשר להגיד שבדרך כלל זה היה צד שמאל, בגלל שסטוקטון הוא ימני, ואהב ללכת כאילו לאמצע, והמהלך הזה בדרך כלל פינה את קארל מלון לזריקה, וקארל מלון, מה הוא מקום רביעי בכל הזמנים, או שלישי עכשיו?
שלישי אני חושב, אחרי לברון.
כל הזמן הוא הרבה מהנקודות שלו הוא חייב לרכז שלו, כשמדברים על סטוקטון ומלון, חייבים להזכיר את זה ש... שניהם די מאפנים בתור בני אדם, מי שרוצה שיגגל או רוצה, אבל שיגגלו את זה, אבל אני מרגיש בנוכל.
אל תגגלו, אל תעשו את זה.
כן, אבל כן חשוב להגיד, בכל מקרה, אז הם מביאים לנו את הבשורה הזאת של הפיק אנד רול, עם הזמן החוקים כזה די משתנים לטובת, המהלך הזה גם, לאו דווקא בכוונה, אבל החוקים של ההנדשייקינג, וכאילו האזורית קצת פגעה בזה, והחזירה אותנו למשחק שהוא קצת יותר קבוצתי,
רגע, רגע, עוד לפני האזורית, עוד לפני האזורית, כי האזורית מגיעה כאילו, אני חושב בשלב יותר מאוחר. אני כאילו... אני חושב שהאבולוציה, יש פה איזושהי אבולוציה של המהלך הזה, כאילו כשבתקופה הזאת של יוטה, ב-90s או ב-Lakers, ב-80s, אז ההגנות, בעצם זה היה משחק בין שניים, והשלושה שחקנים האחרים בדרך כלל היו או נייחים בצד השני של המגרש, או כאילו בלי יותר מדי תנועה, וגם ההגנות, בעצם המטרה שלהן היא שזה יהיה משחק בין שניים, ולא להביא שחקן שלישי לעזרה. הם כאילו רוצות לשמור את הפיק אנד רול רק עם שני שחקנים, אז התחילו להתפתח טקטיקות שדוחות את העזרה כמה שאפשר, כאילו, בין אם זה חילופים, אבל אז הם מופיעים למיסמאץ', ואז יכול להיות שמנצלים את המיסמאץ', ואז זה למה אני חושב ששחקנים שיכולים לשמור על כמה עמדות, הפכו להיות סוג של הזהב החדש בליגה, ויש גם שחקנים שיודעים לשמור על עמדה מסוימת, נגיד ג'יימס הרדן יודע לשמור על בפוסט-אפ ממש טוב, אבל אין לזה כל כך ערך ב... בעולם שבו כל השנייה יכולים להחליף לו את השחקן.
באופן כללי, יש לך, השיטות ההגנתיות, חלקן נעשות ממקום של כוח, זאת אומרת, אתה תראה את אותה שיטה, בתור איזשהו, שזה בא ממקום של כוח של ההגנה, שהיא בעצם תוקפת, או שאנחנו נראה את זה במקום של חולשה, נגיד חילופים, אתה יכול לעשות חילוף בגלל שיש לך שחקן שהוא ממש טוב בחילופים, או שאתה יכול לעשות חילוף עם שחקן כמו ג'יימס הרדן, פשוט בגלל שאין לך ברירה, אלא להחליף, כי הוא לא מתכוון לעשות את המאמץ של לרוץ מעבר, או שהוא לא מסוגל מבחינת הגוף שלו, מבחינת הטכניקה או דברים כאלה. אז אני רוצה גם באמת לתת לכל כיסוי הגנתי את הזמן שלו, אבל רק כאילו כדי לשלם את המס היסטוריה, אני רוצה לדבר קצת על 7 שניות או פחות, לא 7 שניות או יותר, כי הגענו...
חייבים לדבר על זה בפודקאסט הזה.
בדיוק, סטיב נש, ואנחנו עדיין בשלב שבו השחקנים מסביב הם הרבה יותר מעורבים, אבל הם עדיין סטטים, זאת אומרת, סטיב נש מקבל את הכדור, בדרך כלל הוא יקבל חסימה, נגיד מאמר סטוטמאר במעבר, מהתקפת מעבר, כי כל ההתקפות של פיניקס הן התקפות מעבר, כשאתה משחק 7 שניות או פחות, ואז והפיק אנד רול הופך להיות לא רק סוג של, לא רק כדי לסיים מהלכים, או כדי להשיג זריקות מסוימות, אלא כממש קטליזטור להתקפה. מתוך הכיסוי ההגנתי, סטיב נש בדרך כלל היה עושה את ההחלטה השקולה והנכונה, של למסור את הכדור למקום הנכון, והדברים היו נעים משם. הכדור היה בידיים של נש הרבה, אבל ההתקפה של פיניקס פרחה, מתוך הפיק אנד רול שלו עם אמר, וזה לא תמיד הגיע לזריקה מיד אחרי זה. אנחנו רואים את זה נגיד היום גם עם דאלס ולוקה, שיש התקפות מאוד מאוד מכעיסות של 250 מיליון כדרורים שלו או של קיירי, בדרך כלל של לוקה, וכלום לא קורה מהם, אבל לעומת זאת יש התקפות שהכדור בפינג פונג מצד לצד ועובר מיליון ידיים, והרוטציה נראית כאילו הם משחקים עם 4 שחקנים. וזה גם כן נובע מהעובדה שהם משתמשים בפיק אנד רול כדי להתחיל את המהלך, והמטרה שלי בנקודה הזאת היא להגיד שבעצם הפיק אנד רול נהיה כל כך דומיננטי, שזה כבר מובן מאליו שאתה מייצר ממנו יתרון. זאת אומרת, הוא נהיה הדרך כמו בשחמט, כאילו לפתוח את המהלכים, לפתוח את הלוח, ולא בתור איזשהו ניסיון לייצר זריקה. הפוינט פר פוזשן של פיק אנד רול הוא באופן כללי די נמוך בהשוואה למהלכים שנוצרים מתוכו, או בהשוואה למהלכים אחרים. ובהתקפה עומדת, קשה לנו מאוד להגיע לנקודה לפוזשן. זה כאילו, אולי עכשיו בסביבה ההתקפית החדשה שלנו, אנחנו כן רואים את זה. אבל פוינט פר פוזשן מפיק אנד רול, בדרך כלל זה סביב ה-0.9, 0.95, שזה התקפה הממוצעת בהתקפה עומדת. רוב ה... זה משהו שחשוב להגיד, כאילו הציפיות שלנו מפיק אנד רול שמסתיים, הם לא בשמיים, אבל זה לא אומר שהוא לא מהלך סופר דומיננטי שכולנו משתמשים בו. יש משהו שאתה רוצה להגיד על נש ואמרי? כי מכאן אני רוצה להמשיך דווקא להגנות ואיך שהן מתעדכנות לקראת
כן, אני חושב שהשבע שניות הפחות היו... זאת הפעם הראשונה ש... זה לא פעם הראשונה, אני חושב, אבל זה כאילו פעם המשמעותית הראשונה, שכאילו פיק אנד רול שולב ביחד עם ספייסינג. ואני חושב שספייסינג זה החמצן של הפיק אנד רול. כאילו יש סיבה שהפיק אנד רול הפך להיות כזה מהלך דומיננטי בליגה, במקביל לזה שספייסינג הפך להיות יותר ויותר רווח, או מרווח.
ריווח הפך לרווח.
הריווח הפך לרווח ומרווח, ובאמת יש איזה, המספר היחיד שהצלחתי לחלץ לפוד הזה, זה משהו מהסרטון של בן טיילור, שהוא אומר את התדירות פיק אנד רולים מ-2006 עד 2015, וזה עולה מ-18% לאזור 26%, וזה עושה אפילו הערכת חסר לדבר הזה, כי זה באמת לא מקמת את כל המהלכים שנוצרים בעקבות הפיק אנד רול. אז באמת, כאילו, זה ה-go-to move שיש היום בליגה, ולכן מן הראוי באמת להקדיש לו את הפרק הזה ואת הכבוד הראוי לו. וכן, קח אותנו, איזה חוץ מחילופים.
אם אתם חושבים שאנחנו חופרים, אז רק שתדעו שקווין סניידר קיבל את העבודה שלו ביוטה, בין היתר בגלל שהוא שלח להם מאמר שהוא כתב על פיק אנד רול באורך של איזה 12 עמודים, אז תדעו שאנחנו בחברה טובה, לפחות של משוגעים לדבר. ואז יש לנו את הפיק אנד רול הזה, והוא מאוד מאוד מוצלח, וכולם, זה הצעקה האחרונה, כולם משתמשים בו, בגלל שזה תחילת המילניום, אני יכול להגיד הצעקה האחרונה. וההגנות, אז דיברת על הדרופ, לא, דיברת על להכיל את הפיק אנד רול בשתיים על שתיים.
כן, ההגנות על טקטיקות שלא מערבות שחקן שלישי.
בדיוק, ובנוסף לחילופים יש לנו גם את הדרופ בשלב הזה של סנטרים גמלוניים וגדולים שלא הולכים לרדוף אחרי אף אחד מטר מחוץ לצבע. אתם יכולים לחשוב על שקיל או על מוטמבו, על כל מיני סנטרים כאלה שממש לא, לא בעניין של להתרחק מהטבעת, גם צריך לזכור שגם ריבאונדים היו מאוד מאוד חשובים בתקופה הזאת מבחינה כלכלית לשחקנים האלה, וגם עליהם הם לא התכוונו לוותר בקלות, אז באמת הרבה מהטקטיקות כללו את זה שהסנטר לא מתרחק מהסל יותר מדי, אבל קבוצות התחילו באמת לקרוא את זה, במיוחד עם הגרדים של, גם מבחינת זה שההתקפות באופן כללי היו טיפה יותר גרועות בשלב הזה של תחילת המילניום, אז זריקה טובה הייתה, יותר זריקות נחשבו לזריקות טובות מאשר היום, והיו הרבה יותר מיד ריינג'ים, והיו יותר שחקנים שאהבו לעשות את זה, וגם זהו, ואז נכנס לנו, מגיע תום טיבדו, אני מייחס את זה אליו, יכול להיות שהוא רק הפרצוף של זה, אבל מה שהוא עושה זה הוא מאמיס עוד שחקן מהצד החלש, הוא אומר אנחנו רוצים להיות בשליטה, זאת אומרת אנחנו רוצים, הרי גם בהתקפה וגם בהגנה אתה יכול להתגונן ואתה יכול להתקיף, ואז ההגנות של תום טיבדו היו יותר אגרסיביות והביאו עוד שחקן לצד החזק על חשבון הצד החלש, במטרה שקבוצות יצטרכו להעביר את הכדור לצד השני, ומה שזה השיג זה כמה דברים, אחד זה מבזבז זמן, דבר שני זה יותר מרתיע, שאתה רואה עוד שחקנים בצבע אתה אוטומטית קצת מתגונן, כמו שאמרתי קודם, וזה גורם לך להיות, להסס או לעשות טעויות על בסיס זה, והדבר האחרון זה מביא את הכדור לאיפה שאתה לא רוצה אותו, אם אתה התקפה. זאת אומרת, אצל השחקן שדחפת הכי רחוק מהכדור, אז גם להגיע אליו לוקח זמן, מבחינת המסירות, והרבה פעמים הרוטציות של טיבדו היו מספיק חדות כדי לסגור את הפערים האלה לפני שהם נוצרו, וגם באמת לשים את הכדור אצל השחקן שלא רוצה שהכדור יהיה אצלו. השחקן שהכי מתמצת את התום טיבדויות זה ג'וקים נועה, אבל באמת במובן שלו זה היה משהו מאוד מאוד קבוצתי, ומשהו שהוא הביא אותו לכל מקום, ובאמת שינה את הליגה, עד שקבוצות למדו איך להתמודד עם זה.
כן, ההגנה של טיבדו היא באמת איזשהו קו פרשת מים, אני חושב, בסיפור הזה, אייס, למי שזוכר את הצעקות שלו מהקווים, אייס, אייס. וכאילו אייס
זה עוד דרך להיות אגרסיבי.
כן,
מה זה אייס?
מעבר לשחקן שמגיע מהוויק סייד וזה, זה גם השחקן שמגן על השחקן עם הכדור בעצם אמור לתעל אותו לאזור לא לאמצע, כאילו לבייסליין. כן, והביגמן נמצא בדרופ, ואז כאילו משתמשים בבייסליין כעוד שומר. והרעיון מאחורי זה יש אזורים פחות יעילים על הפרקט, בואו נדחוף כן. אותם לשם, כאילו אם הם רוצים לזרוק כן. מהמיד ריינג', שיזרקו מהמיד ריינג', וזה בין פותח את המיד ריינג', או פיק אנד פופ לרולמן, החיסרון בדבר הזה, זה נגיד ברוק לופז, הוא כנראה האלוהים של הדרופ, לפחות האלוהים המודרני, אבל החיסרון של זה, זה באמת אם מגיע לך איזה קווין דורנט כזה, שלא אכפת לו, הוא יכול לזרוק כן. כמה מיד ריינג' שתיתן לו, אז הוא באמת כמעט קבר את מילווקי בסדרה ב-2021, ודיברנו על זה באחד הפרקים הקודמים, אז שוב, זה כל אחת מה...
קבוצות למדו להשתמש ביתרון המספרי הזה.
כן, יש איזה סרטון מ-2014, אני חושב שכאילו איך קבוצות למדו לתקוף את האייס, כאילו ממש כאילו זה נשלח אותו אחר כך לאיפשהו.
ועוד דבר על זה אחרון, בצד ההתקפי, דיברת על המקומות היותר יעילים על המגרש, אז דיוויד טורפ היה מזכיר את זה, שההבדל בין שחקנים ותיקים לשחקנים צעירים, אחד מהם זה ששחקנים ותיקים מבינים את החשיבות של להיות באמצע, של להגיע לאמצע, של לתקוף מהאמצע, של שהכדור יהיה באמצע, ויותר הם פחות ממהרים לקחת את מה שנותנים להם מבחינת ללכת כן. לצידה, בגלל שהם יודעים שהבייסליין וקו החוץ הם יותר דומיננטיים שם, ויש להם פחות.
יש לך פשוט פחות אופציות, כאילו האופציות נגמרות
כן,
לך מאוד
מהר. בדיוק, אז שחקנים ותיקים מבינים את זה, בצורה ששחקנים צעירים עדיין, זה יותר ניואנס, כאילו שלוקח כמה שנים בליגה כדי באמת להתחיל לעשות את זה. אוקיי, אז אחרי שקבוצות
עוד נקודה רק לגבי הדרופ, לגבי הדרופ, זה לא כאילו, כמעט כל טקטיקה פה היא תלויה מאוד בפרסונל שיש לקבוצה. כאילו לא כל ביגמן יכול לעשות דרופ. נגיד יוקיץ', לא הייתי מייעץ לו לעשות דרופ. כי הוא פשוט רים פרוטקטור לא טוב. כן, אז אפשר גם לדבר על איך מייק מלון מחביא אותו, אבל עוד, כאילו עוד איזה טקטיקה אחת שאני חושב ששווה לדבר עליה בניסיון לשמור רק עם שני שחקנים, זה going under או fighting over the screen, כאילו זה, אתה יודע, כל אחד מהזווית שהוא מסתכל בה. ואני חושב שזה קצת, going under קצת הפך להיות big no-no בשנים האחרונות, תלוי מול מי כמובן, אבל בטח מול סטף, מול דיימן לילארד, מול, אתה יודע, אפילו קמבה ווקר, זה לא, אתה לא יכול לעשות את זה, ו-fighting over the screen זה fucking קשה, כאילו זה, צריך להיות איזה טוני אלן כזה, כן.
אז בוא נדבר על כמה כאלה. קודם כל, כמו שאמרת, ללכת מתחת לחסימה זה אופציה שהיא ריאלית רק מתי שהשחקן לא קולע טוב מבחוץ, שמעטים מאוד השחקנים האלה, כי פשוט לא ייתנו להם את הכדור לפיק אנד רול. זאת אומרת, אם זאת אופציה...
כי הליגה עשתה סוג של סלקציה טבעית.
והליגה עשתה את הסלקציה הזאת. ללכת, אז במובן הזה גם דרופ, אתה מסכן פה זריקות מהמידרינג', אבל עוד יותר גרוע זה כשאתה מסכן זריקות משלוש, ואתה רואה את החסימות הולכות ומתקרבות לקו החצי, עבור שחקנים כמו לילארד, כמו קרי, כמו טרי יאנג, וחלק מהמטרה שלהם זה באמת, אם דיברנו על ספייסינג, אז יש פה אלמנט של ספייסינג כבר בתוך המהלך עצמו, ופיק אנד רול יכול להיות רחוק כמעט עד החצי, והוא יכול להיות גם סנאג פיק אנד רול, שהוא סוג אחר של פיק אנד רול, בדרך כלל על צד אחד, אנחנו רואים את לברון ודייביס עושים את זה הרבה, שהיתרונות שלו זה שזה הרבה יותר קרוב לסל, ויש הרבה פחות אפשרויות להגנה להביא עזרה, בלי לחשוף את היד שלה, זאת אומרת, גם לבוא לעזרה אתה צריך לדעת מתי אתה עושה את זה. אתה לא יכול לבוא מוקדם מדי, בגלל שאז אתה בעצם מראה מה אתה הולך לעשות, ואתה חושף את עצמך עוד לפני שיש איזושהי סכנה, וסנאק פיק אנד רול פשוט מקצר את הזמן הזה, סנאק פיק אנד רול זה משהו שקורה במיד ריינג', זה כמעט פיק אנד רול לשחקן שעושה פוסט-אפ, וזה מאפשר לדייביס ולברון לעשות הרבה מאוד נזק, והם מוותרים על זריקה משלוש, לצורך העניין, במצבים כאלה, זאת אומרת, לפחות של אחד משניהם.
הם פשוט יודעים שישרקו להם לעבירה, זה כזה...
הם פשוט גם יודעים שיהיה פעם.
ראית את ההפרש, זה הפער הכי גדול ב-20 שנה האחרונות, או משהו כזה של העונשין ביחס ליריבה.
כן, אבל האם זה מתכזז עם השריקה של לברון לא קיבל נגד בוסטון? זאת אומרת, שאתה לא יודע מה... אני צוחק. אבל אוקיי, אז יש לנו את הדרופ, יש לנו את החילופים. החילופים הגיעו בתור איזה אנטידוט מאוד מאוד מוצלח, נכון? עד שלמדנו להתמודד איתו. במקום להתחיל להסתבך, אני אלך מאחורי החסימה, אני אלך מעל, אני אביא דרופ, אני אביא עוד שחקן מהצד החדש. לא, בואו פשוט נחליף. איזה שחקנים בעיניך מתמצטים את זה? הגנתית, זאת אומרת, שחקני חילופים מעולים.
ג'ייסון
אני טייטום. רשמתי אוג'י אננובי, ג'ייסון טייטום, מי עוד?
אני חושב שג'ורולי די, דריימונד כמובן, דריימונד אבל הוא דרימון כאילו, דבר. אתה יכול לשים אותו בכל אחת מהקטגוריות, כאילו. נכון. דריימונד הוא כאילו איזשהו עולר שוויצרי כזה מטורף, אנדרי גודלה,
אני חושב מבחינת סנטרים זה במה דה ביו זה הסטנדרט עכשיו, ואולי גם יאניס קצת
עם סנטרים, אבל יש איזשהו קטע עם חילופים, כי אם אתה עושה חילוף עם הסנטר אז אתה מוציא את הסנטר מהצבע, ואז כאילו ניטרלת את העוקץ של ההגנה, ואתה בעצם,
אלא אם כן יש לך עוד אחד.
כן, אבל זה מילווקי, זה קבוצה נדירה, כאילו תחשוב שרוב הסיכוי, יש סיכוי לא רע ששלושה שחקנים שלושה מהחמישייה הראשונה של ההגנה עונה יהיו ממלואוקי, זה די מטורף. אז באמת בחילופים, כאילו יש, עם סנטרים יש את הניואנס הזה של כאילו, אוקיי, עשיתי חילוף, ניטרלתי את ה-initial action, אבל יש עוד 17 שניות על השעון, ועכשיו במדי ביו לא קרוב לצבע, וקווין לאב נמצא שם, אז זה קצת בעיה. אז גם חילופים, כאילו, זה מתקשר כבר איך פיק אנד רול הוא בעצם רק חלק אחד מתוך פוזיציה של 24 שניות, סבבה, הצלחת לשמור את המהלך הראשונים, שני שחקנים, אבל עכשיו יש מיסמאץ', כאילו שמת את, לא יודע, את קליי תומפסון על, 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 על ניקולה יוקיץ', כנראה שתצטרך להביא עזרה על, על קליי תומפסון, ואז אתה בכל מקרה מביא שחקן שלישי. אז נכון. כאילו זה...
מה שאתה
זה,
עושה כאן...
לא, זה רק פלסטר, זה רק, מעכב.
לא, את החומר אני לא הייתי אומר את זה. זאת אומרת, זה תלוי מי השחקנים שלך, וזה תלוי מי, מי היריבה. זאת אומרת, ראינו שחילופים, תקעו את המהלך הזה להרבה זמן, לפני שהם למדו להתמודד איתו. וגם...
שזה פלייאוף 2016 היה מאוד מאוד משמעותי.
בדיוק. אז ראינו באמת איך קבוצות לומדות, איך להתמודד עם הדבר הזה. אבל אחד מהדברים שחילופים באמת נותנים לך, זה עוד זמן. זאת אומרת, הגנה, חלק מה... אחת מהטקטיקות הכי מרכזיות של הגנה, שכמעט אף פעם לא מדברים, זה פשוט לבזבז את הזמן של ההתקפה. זאת אומרת, זה מאוד מאוד משמעותי. ה-point per possession, הנקודות שאתה קולע, פשוט אם תעשה גרף לפי כמה זמן יש על השעון, אז זה הולך וצונח ככל שהשעון מתקרב לאפס, וזה בגלל הלחץ שיש לך להשיג זריקה כלשהי, כי לקחת זריקה יותר טוב מלא לקחת זריקה, מלאבד את הכדור, אז אתה מוכן להתפשר ככל שאתה במצב יותר, ככל שאתה יותר קרוב לאפס, מן הסתם. אז זה חלק מהמטרה של... של התקפת חילופים, אבל של הגנת חילופים, ומה שראינו באמת זה שחקנים כמו לברון, אין הרבה שחקנים כמו לברון, אבל הוא בתור הסטנדרט לזה, היה באמת משתמש בחילופים בתור הנשק. זאת אומרת, הוא היה בוחר, קווין ארנוביץ תיאר את זה מאוד יפה, הוא כאילו מזמין אותה מהתפריט, הוא כאילו מצביע לשחקן שהוא רוצה עכשיו לאכול, וזה לו וויליאמס או סטף קרי, ומביא את המגן שלו לחסום לו, בהנחה שהקבוצות יעשו חילוף, ואז תוקף את המיסמץ' הזה, בהנחה שתבוא העזרה, ובעצם כל מה שהפיק אנד רול התכוון להביא לנו מלכתחילה, פשוט עכשיו קורה עם חילוף. זאת אומרת, שחקן ששומר על לברון לא יכול לשמור עליו לבד, ולכן אנחנו מביאים עזרה ונכנסים לרוטציות. גם, אז זה הביא לנו בעצם את ה-inverted pick and roll, את הפיק אנד רול ההפוך. לברון הוא גם שחקן מיוחד במובן הזה שהוא יכול לתקוף גם למעלה וגם למטה, מבחינת השחקנים שהוא בוחר מהתפריט, הוא יכול גם לתקוף את הסנטרים האיטיים, הוא יכול לתקוף גם את הגארדים הנמוכים. הרבה פעמים הוא חזק על חלשים, וזה עבד לו. גם קיירי, מהצד שלו, יכול, זאת אומרת, זה הכוח של הפיק אנד רול הזה שלהם, שניהם יכולים להוביל את הכדור, ושניהם יכולים לתקוף את המיסמץ', ושניהם יודעים לקבל החלטות מעולות גם כשהעזרה מגיעה. וזה באמת מה שדיברת עליו עם 2016.
אני גם זוכר, זה דווקא היה ב-2015, אני זוכר את הסדרה מול שיקגו, עם מישהו דיוויד בלט היה בקליבלנד, וזו הייתה סדרה שהגיעה ל-2-2, ועם השלשה של דרק רוז, ולברון שם עם הסקרצ'טית וכל זה, ואני זוכר שבסוף הסדרה הזאת, היה תחושה של לברון כאילו הוא mastered it, כאילו הוא פיצח איזה משהו, כל פעם היה מביא את ניקולא מירוטיץ', היה איזה רצף של איזה 5-6 פוזיישנים, הוא פשוט הביא את ניקולא מירוטיץ', ואתה רואה את ניקולא מירוטיץ' כאילו בא עם פחד בעיניים, כאילו מתקרב לזה, והוא יודע שפשוט לברון הולך לתפור אותו עכשיו.
כן, הוא פשוט בשלב הזה החליט שהוא יעבור לברצלונה.
כן, כן,
ונראה לי שבאמת,
כן, נראה לי שזה כמה עונות אחרי זה הוא כבר לא היה ב-NBA. כמה אגרופים של בובי פורטיס אחרי זה.
לברון הוא לגמרי צ'יט קוד של הזה, כמה אגרופים.
כן.
לברון הוא צ'יט קוד של הפיק אנד רול, גם בצד של החוסם, זאת אומרת, מעולם לא היה לנו שחקן שמתמצת את המהות של המהלך הזה, נראה לי, כמו לברון מבחינה כוללת.
זה גם מהלך שמאוד מאוד נותן, מעצים את היתרונות של לברון, היכולת קריאת משחק, והיכולת להבין עכשיו, יש לי עכשיו ארבע אופציות שנפתחו לי, מה האופציה עם הפוינט פוזיישן הממוצע הכי גבוה, לשם אני הולך. כאילו זה הרדן אולי קצת יותר אפילו, אבל לברון הוא גם כן שם לגמרי.
לא, אני איתך, אני חושב גם באמת שאנחנו רואים ככל שהמהלך מתפתח והגנות מגיבות, משהו נוסף שקורה עם האבולוציה הזאת זה שהכמות ההחלטות האפשריות הולכת וגדלה, גם להגנה וגם להתקפה. המשחק הזה נהיה יותר ויותר מורכב, והוא דורש יותר, יש יותר חתיכות בפאזל, אז ותכף גם ניגע באיך ששחקנים אחרים סביב הפיק אנד רול מתחילים לזוז גם ולחסום ביניהם ולעשות כל מיני דברים ולהצטרף לתוך החגיגה הזאת, אבל גם לפני זה, כמות ההחלטות הולכת וגדלה, וכמות האפשרויות של ההגנה וההתקפה במקביל, זה מעמיס על הזיכרון של המחשבים האלה, נכון? וזה לכשעצמו דורש הרבה יותר אינטליגנציית משחק, ולברון משקף את זה. לברון ועל לוקה ועל טרי יאנג, הם שלושה מהשחקנים שאני זוכר שהמשפט הזה נאמר עליהם, הם סוג של טיימאוט אנושי, זאת אומרת, הם חוסכים טיימאוט למאמן שלהם, במובן שהם לא, אי אפשר לבוא עם, עם, עם דיאטה אחת, כאילו עם, עם משהו אחד לזה, להגיד, אנחנו רק נשחק דרופ, אנחנו רק נעשה חילופים, אנחנו רק נעשה בליץ, כל הדברים האלה הם, הם פתרונות, הם פלסטרים, כמו שאתה אומר, הם, הם פתרונות לפעם אחת, לפעמיים, הם הולכים לקרוא את זה, הם הולכים להבין מה קורה, הם אפילו לא חייבים להיות מעורבים בפיק אנד רול כזה בשביל לדעת איך, זאת אומרת, ראיתי קליפ של לברון, רואה איך הם שומרים, איך גולדן סטייט נראה לי, שמרו פיק אנד רול על קיירי, ופשוט במהלך הבא פשוט פתר את זה, כמו קוביה הונגרית. אז באמת להגיד את זה, על, על זה שזה איזשהו ריקוד של קבלת החלטות של כל המעורבים, ושל לברון הוא איזשהו תמצות של, של, של כמה רחוק אפשר להגיע עם זה, וגם הוא בעצמו התפתח עם הקריאת מצבים שלו, אבל זה מזכיר לי ספר שאני מזכיר, זה נראה לי פעם שלישית או רביעית שאני ממליץ עליו לפני שקראתי אותו, ובסוף אני גם אקרא אותו, של מייק פרידה של Spaced Out, שהוא מדבר על תהליך קבלת ההחלטות הזה בתור משהו שקורה נורא מהר והוא נורא גדול, והוא כבר אי אפשר לקרוא את זה כבר בתור, אם זה קורה אז אני אעשה את זה. זאת אומרת אי אפשר לראות מה השחקן השומר של המגן עושה, אי אפשר לקרוא רק מה השחקן ששומר אותך עושה, אתה חייב להסתכל על התמונה בצורה רוחבית, והוא נותן איזושהי דוגמה נורא מעניינת מקורס טייס, שהם למדו את זה, שאנשים שלא, לא חשוב, בכל מקרה, הפואנטה היא להסתכל על ההגנה כמכלול, ולראות איך התנועה הזאת זזה כמקשה אחת, ואז מתוך זה לקבל את ההחלטות, ובמובן הזה גם החזרות השונות שהשחקנים עושים, והם צריכים הרבה מאוד חזרות לפני שהם מסוגלים לקרוא בצורה אוטומטית את הדבר הזה, יש פה גם עניין של זיכרון שריר, ואיך שהגוף שלנו זז, ואיך שהוא מתרגל לעשות את אותה תנועה שוב ושוב, והדברים האלה הופכים להיות יותר ויותר מרכזיים. אני רוצה לדבר על עוד, יש לך משהו על זה או שאתה רוצה שאני אקרא?
לא, את האמת שעד עכשיו רק דיברנו על, על הטקטיקות שהם כאילו נועדו לשמור רק שני שחקנים במהלך.
אולי אפשר באמת לדבר על
כאילו,
טקטיקות
אחרות. בוא נרחיב קצת היריעה, כי כאילו באמת יש, כן. דבר ראשון לכל אחת מהשיטות האלה שדיברנו, גם חילופים, גם fighting over the screen, גם drop, יש להם את החסרונות שלהם שדיברנו עליהם. וגם לא תמיד הפרסונל שיש לך מתאים לעשות את זה, זאת אומרת לא תמיד.
כן.
יש לך ביגמן שמתאים לעשות, לעשות דרופ. אז אני רשמתי לי פה, כאילו יש טראפ, שזה בגדול The Draymond Special.
אני דווקא קישרתי את זה למיאמי של לברון וווייד.
כן, לברון ובוש יותר, נכון? אני חושב שבוש היה...
כן, כן, או התכוונתי הקבוצה שלהם.
כן, הקבוצה שלהם, אני חושב שבוש היה כאילו הסיקרט סוס במובן הזה. ובאמת בריצה של 27 ניצחונות שהיה להם ב-2013, זה היה, אני חושב, התמונה שיש לי בראש, כאילו את בוש ומריו צ'למרס, או מי שזה לא יהיה פשוט עתים על השחקן עם הכדור.
הם ראו פיק אנד רול בתור הזדמנות שלהם, פיק אנד רול של היריבה היה הזדמנות בשבילם לקחת את הכדור, זה היה מאוד מאוד מיוחד לראות איך קבוצה פשוט מתעלת את האתלטיות שלה בצורה כזאת פנאטית, זאת אומרת צריך כלים כדי לעשות את זה, אבל בדרך כלל אנחנו נראה בליץ שמשתמשים בו בתור חולשה, בתור פתרון, מוצא אחרון של אני חייב כאילו להוציא את השחקן הזה מהמהלך הזה, אני חייב לעשות ריסטארט להתקפה.
להוציא לו את הכדור מהידיים, שזה מה שקרה עם סטף בגדול.
כן, אז אני אומר, או להוציא את הכדור מהידיים של סטף, או להוציא את הקרב ההגנתי מהידיים של יוקיץ' או לוקה. אתה תראה בליץ בתור פתרון שהוא באמת, באמת נדיר, אבל מיאמי השתמשו בזה בתור כוח, והם פשוט גרמו לכאוס שהשיג להם המון המון עיבודים והמון המון התקפות מעבר מאוד מאוד מרשימות.
קבוצה זאת הייתה, זה קבוצה.
מה? כן.
קבוצה זאת הייתה.
אבל גם צריך הרבה פייט והרבה מאמץ הגנת, זאת אומרת, זה שיטה שבאמת דורשת מקבוצה.
הכל דורש תיאום,
כאילו, זה כן. מאוד חזק ולהיות מאוד מתואם.
כן, כל ה... האסטרטגיות האלה, כאילו דיברנו על בליץ, עכשיו אני מדבר על help and recover או hedge, שכאילו כן. דורש, זה כאילו שהביגמן יוצא, כאילו השחקן שמגן על השחקן עם הכדור כאילו נתקע בחסימה,
כן.
עד שהוא חוזר לשחקן שלו, הביגמן כן. יוצא, עושה כאילו איזשהו כזה מין ריקוד כזה, ואז הוא
פשוט
חוזר
מנסה
לשחקן שלו.
לשנות את המסלול של הגארד, כמה שאפשר, כן. העיקר שיסתובב ולא יסתכל על הסל,
כן.
במטרה לתת לשומר המקומי לחזור.
ובינתיים שחקן שלישי עושה טגינג לשחקן שבא לרולמן, וכאילו איכשהו כל הריקוד הזה צריך להיות בסינכרון, ככה שאף אחד לא פנוי בשום נקודת זמן, זה מאוד מאוד מורכב.
מאוד מורכב, אני לא רואה את הג' בתור אופציה כמעט, כבר אפילו יותר מבליץ, כאילו בבליץ יש איזשהו, לפחות יש לך קצת גאווה, כאילו בבליץ, שאתה מנסה משהו, אתה מנסה לקחת יוזמה, ואתה מנסה לתעל את הכדור למקום שהוא לא צריך להיות בו, זה כמובן, ככל שזה נהיה יותר רחוק, והיינו רואים את קובי עושה את זה, ורואים את סטף עושה את זה, וגם לוקה, שהם ברגע שיש עליהם דאבל טים, הם לא משחררים את הכדור מיד, כמו שהם בעיקר מושכים אותו אחורה לכיוון החצי, ורק אז, כי המטרה היא לפנות את המקסימום ספייס ל-4 על 3. אז בבליץ עוד יש את זה קצת, הדג' או לא, סליחה, help and recover, באמת זה לא help וזה לא recover, כאילו בעיניי בדרך כלל, אבל זה כבר טייק אישי, כאילו, לגבי כל השיטות האלה, אני יכול לתת לך דוגמה למישהו שעושה אותה ממש טוב, אבל עם help and recover, אני מרגיש שזה כמעט תמיד נעשה ממדה של אין לי מה לעשות, אני לא יודע.
כן, המהלך היחידי שאני יכול לתת לך, לא היחידי, אבל שולל לי לראש, הוא help and recover ברמה הכי מטורפת שהייתה אי פעם, זה הבלוק של יאניס במשחק 4 מול פיניקס, שזה אפשר לדבר על זה גם מהצד ההתקפי, תכף נגיע לזה עם הספיין פיק אנד רול וכל הדברים שקורים מעבר למהלך עצמו. זה היה כאילו מהלך שבו פיניקס הגיעו למצב, אם אתה עוצר את הפוזיישן ממש בשנייה של דייבין בוקר זורק את הכדור, דיאנדרה אייטון לבד לגמרי בצד של הטבעת, כאילו אין אף אחד בצד הזה בכלל, ויאניס איכשהו הצליח להגיע לשם, זה היה... כן,
יאניס היה בשני מקומות בבת אחת, כאילו, פחות או יותר בסיטואציה הזאת, וחשוב להגיד על לובים, על אליופים, שיש שם איזשהו איזון מאוד מאוד עדין שצריך לשמור עליו, של הכדור צריך להיות בר תפיסה מצד אחד, ומצד שני לא בר תפיסה להגנה, זאת אומרת, הוא צריך להיות בדיוק בווליום הנכון מבחינת העוצמה שלו, בשביל שהמתקיף עדיין יוכל להשתלט עליו, אבל שלא ייקח לו הרבה מאוד זמן להגיע לשם. והרגשתי כאילו דייבין בוקר נתן את המסירה המושלמת, זאת אומרת, באמת לא הרגשתי שהיא הייתה מאוחרת מדי, לא הרגשתי שזה היה גבוה מדי.
אני חושב שזה היה כאילו טיפה, כאילו, זה נתן ליאניס את החצי שנייה שהוא היה צריך, פשוט, זה לא היה מספיק מהיר, זה היה כאילו קצת...
לא הרגשתי שזה היה, שזה הכדור צף שם, כאילו, באמת הרגשתי שזה היה מהלך על אנושי, ובאמת אם אתה צריך ללכת ליאניס, לשם בשביל המהלך הזה, זה באמת סימן שזה לא אופציה ריאלית לשאר.
כן, זה לא, דיברנו על זה גם בפרק הקודם, כאילו, אחד הפרקים הקודמים, שזה כאילו לא, הדרך שבה מילווקי לקחו את האליפות הזאת ב-2021, היא לא סוסטיינבל, כאילו, זה היה את המהלך המטורף הזה של יאניס במשחק 4, המהלך המטורף של ג'ו במשחק 5, במשחק 6 יאניס עשה 17-19 בעונשין, שהוא לא עשה את זה עד אז, והוא לא עשה את זה מאז. כאילו זה שלושה דברים שכאילו, אוקיי, אני לא יודע איך זה קורה, איך זה משחזר את עצמו אי פעם, אבל סבבה.
לגמרי. אני רוצה לדבר על עוד שתי טקטיקות שהן יחסית חדשות, הגנתיות, של חילופים. אבל הם לא חילופים במובן המעשי של הפיק אנד רול, לא, מה המילה שאני מחפש? הם לא חילופים בפיק אנד רול עצמו, אלא חילופים או לפני או אחרי. יש לך מה שקוראים לו... זה לא סקרם סוויץ', אבל נגיד הייתה תקופה שלברון היה מנסה להשיג לעצמו איזשהו מגן חלש, והמגן הזה היה מתחלף לפני שהוא היה מתחבא בפינה, ונגיד סטף, והם היו מחליפים אותו לפני שהוא היה מספיק להגיע כאילו לכדור. שזו גם כן טקטיקה מאוד מורכבת שדורשת הרבה תיאום, אבל אם היא מצליחה באמת היא מנטרלת את כל את כל המהלך של אם אנחנו עושים את זה בשביל החילוף. אז זה pre-switch, נכון? זה חילוף מוקדם. לפני שהפיק אנד רול מתחיל, זה דורש להיות מאוד מאוד מתואמים, אבל זה אפשרי. ועוד דבר שאנחנו רואים זה שהוא נהיה יותר ויותר ריאלי לאחרונה, זה peel switch. peel switch זה peel מהמילה לקלף. ראינו את בן טיילור עושה סרטון נפלא על זה. וזה אומר שיש לנו חילוף, אבל אנחנו מביאים את הדאבל טים, כדי להגן, זאת אומרת חילוף כנראה עם השחקן שאתה לא רוצה שיחליף, ואז הדאבל טים מגיע, או שהוא מגיע עם תחילת המהלך ההתקפי, זאת אומרת לא סתם מיד ברגע החילוף, אלא רק אחרי שבזבזנו עוד 2-3 שניות, וזה מאפשר לשחקן, למגן הגרוע, לחזור להיות off the ball, אבל לא לחזור לשחקן שהוא שמר עליו קודם, כי הוא מן הסתם כבר במקום אחר ורחוק, אלא פשוט לחזור לשחקן הכי קרוב אפשרי. אנחנו רואים את לוקה, שזה באמת היתרון שלו כמגן, זה המוח שלו, והוא יודע לאן הכי קרוב ולאן לשלוח את השחקנים האחרים, ואז כל השחקנים האחרים צריכים לעשות איזושהי רוטציה סביבו, וזה, עכשיו אתה באמת מבין את הכמות, את הנפח עבודה, את הנפח זיכרון שצריך שיהיה לך, אפילו קולקטיבית, כדי להבין כמה המהלך הזה, איפה המהלך הזה התחיל ואיפה הוא היום מבחינת כמות ההחלטות והאפשרויות שיש לך. זה בעיניי ממצא את האבולוציה, את השלב שאנחנו נמצאים בו היום.
כן, יש איזה מהלך שאני זוכר מ-2016 של חילוף שהוא לא פריסוויץ', הוא כאילו אחרי, היה פיק אנד רול, זה היה בגמר של קליבלנד גולדן סטייט, והיה שם כאילו קווין לאב עשה חסימה ללברון, והיה חילוף, ואז נראה לי קליי שמר על קווין לאב או משהו כזה, כאילו, וראית שלברון מחיפש את לדחוף לקווין לאב בפוסט-אפ, ובזמן שלברון נתן את המסירה, דריימונד וקליי תומסון החליפו.
כן,
וכאילו, זה סקרנצ'. ואז קווין לאב קיבל את הכדור, ואז כאילו הסתובב וראה את דריימונד מולו, ואמר, פאק, זה לא שרציתי שיקרה. ואז כמובן שהוא לא קלה סל. וזה בעיניי כאילו, באמת הרמה הכי גבוהה של הגנה וסינכרון ואתה יודע, מוח קולקטיבי שאפשר להגיע אליו. 2016 פשוט היה פלי אוף, איזה פלי אוף כיף ידעי. וואו, הכל, היה שם הכל.
ממש.
אני איתך, אפשר לדבר גם על אזורית טיפה.
אוקיי, אז בוא ניגע באמת באזורית, ואז אני רוצה דווקא לקחת אותנו לפריזמה של השחקנים, כי אני מרגיש כאילו, דיברנו יחסית לעומק על כל השינויים, על התמורות שהמשחק הזה עובר, אבל לא דיברנו על מה שחקנים עושים, כאילו בפיק אנד רול, כדי להפוך אותו לכל כך קטלני, ואני רוצה כאילו להראות את הדרכים השונות, כאילו שאפשר להשתמש במהלך הזה, כדי לעשות סל, כי הן רבות ומגוונות. אז תגיד לי, כשאתה מדבר על אזורית, אתה מדבר על מה שאנחנו רואים היום, או אתה מדבר על הכניסה של ההגנה בתחילת המילניום?
אז הכניסה של ההגנה היא כאילו הייתה, אני לא חושב שהיא הייתה קשורה כל כך לעלייה של הפיק אנד רול, כאילו זה היה פשוט החלטה שקיבלו בליגה לעשות, והיום זה כאילו משתמשים בזה פשוט אוקיי, בוא פשוט נעשה אזורית, ואז נחסוך מעצמנו את כל הצורך הזה בלהחזיק בראש 200 אלף מהלכים ו-200 אלף קאונטרים למה ההתקפה הולכת לעשות. זה מן הסתם לא אידיאלי, כי זה פותח חיתוכים לסל, זה פותח שלשות, זה לא הדבר הכי אידיאלי. אני חושב, האם אתה רוצה עכשיו כאילו לדבר על השחקנים, או שאתה רוצה לדבר על כאילו הקאונטרים של ההתקפה לזה, כאילו כהתקפה, ברגע שההגנה התחילה לשלב 3, 4, ו-5 שחקנים בהגנה לפיק אנד רול, ההתקפה גם כן התחילה לעשות את זה, כי כאילו,
בוא ניקח את זה.
אם הולך, כן, 6-7 שנים אחורה, אז שחקנים כמו אנדרי רוברסון לצורך העניין, אולי הוא לא דוגמה הכי טובה, אבל כאילו הם פשוט היו עומדים ניידים, נייחים בהתקפה. ואם אתה זוכר, נגיד, הווריורס פשוט היו מתעלמים מחלק מהשחקנים במגרש, כאילו טוני אלן ושחקנים כאלה. הם פשוט מתעלמים מהם, כי הם פשוט היו נייחים.
זה נפלא. ועכשיו, הקונספט של לשים את בוגוט על טוני אלן, אבל הוא אפילו לא על טוני אלן, זה היה, זה הברקה, זאת אומרת, צריך הרבה אומץ כדי לעשות כזה דבר, וזה הכריח, זה הכריח את ההתקפות לשים, דיברנו על כמה המשחק נהיה מתוחכם, אבל זה גם הכריח את הסקילסט של השחקנים להתפתח, ואי אפשר לשים יותר אנדרי רוברסון או טוני אלן על המגרש. אנחנו רואים שחקנים כאלה בקצה הרוטציה עכשיו.
כן, לגמרי. זה היה את האמת, אני זוכר ממש את הסדרה הזאת, שבמשחק 3, ממפיס הובילו 2-1 בסדרה הזאת, ומשחק 3 טוני אלן נתן איזה משחק הגנתי מטורף, וכזה זה היה צעק שם first team all defense, כאילו כזה היה... היה שיא הקריירה של דוני אלן, שלובה ברגע שבו הקריירה שלו, כאילו אמרו, אוקיי, טוב, אז בן אדם הזה לא יכול להיות על הפרקט יותר, ופשוט לא, וזהו, נעלמו עקבותיו מאז בגדול. אז באמת ההתקפות התחילו, מעבר לזה שאתה יודע, הם התחילו לעשות מה שדיברנו מקודם, להגיב עוד לפני שההגנה כבר עוד בכלל ביצעה את המהלך שלה, עם הריג'ק דה סקרין והפליפ דה סקרין וכל זה, אז הם התחילו להשתכלל באמת עם לערב יותר משני שחקנים, כאילו, מעבר לחוסם, אז דבר ראשון יכול להיות דאבל דרג, שזה כאילו, יש שתי חסימות בעצם, והחסימה אחת הוא יכול לצאת לפיק אנד פופ, החסימה השנייה יכול לצאת לרול, כאילו זה כזה יכולת מלא מלא וריאציות על זה, וזה כאילו רק השילוב של השחקן עם הכדור. במקביל, יכול להיות שהשחקנים 4 ו-5, שהם בלי הכדור, יעשו איזשהו פלר סקרין ביניהם, כדי להסיק את השחקנים שלהם, כדי שהם לא יהיו חלק, שלא יהיו חלק מהמהלך הראשי, ואקזיט סקרין, וספיין פיק אנד רול, כאילו, זה נהיה עכשיו, פיק אנד רול, רואים את זה עם סקרמנטו נגיד, כל השחקנים מעורבים, כאילו גם אם השחקן לא, גם אם קווין הרטר לא נוגע בכדור בהרבה מאוד פוזישנים, הוא מעורב, השחקן שלו צריך לשים לב לקווין הרטר, ואז זה מנטרל אותו מהיכולת שלו להשפיע על המהלך ההגנתי.
זה גם כן בנוי על קונספט מאוד מאוד בסיסי, שאם יש שחקן אחד בהגנה שהתפקיד שלו הוא לחסות שני שחקנים, נכון, אנחנו רואים את זה הרבה ברוטציות של מצבים של X-out, זאת אומרת, יש שחקן שהוא עכשיו בהגדרה, התפקיד שלו זה לשמור על שני השחקנים בצד החלש, וללכת למי שהכדור נמצא אצלו. אז התקפות הבינו באיזשהו שלב שהן לא חייבות לחכות לו, והן יכולות לזוז בזמן שהוא שומר על שניהם, ואז אחד מהם חותך לסל, והשני נשאר פנוי על השלוש, או לחילופין, כאילו אחד מהם יהיה פנוי, בצורה שהיא הרבה יותר מסוכנת. ודיברת על כל הדיקויז והאפשרויות באמת להסיק את ההגנה, זה, וזה גם כן יהיה חלק מהתפקיד של של ההתקפה בחתול והאכבר הזה, לדעת מתי מנסים לעבוד עליהם.
אני מרגיש שההתקפה עכשיו היא הרבה יותר, היא חתול ממש ממש שמן, הגנה היא אכבר כזה, וסקן כזה שמשנורר גבינות.
אז גם באמת החשיבות של שחקנים כמו דריימונד גרין עלתה, מבחינת זה ש השומרים הכי טובים ב-NBA היום הם לא שומרים אישיים בכלל, זאת אומרת הם שומרים שמסוגלים לקרוא מהלכים לפני שהם מגיעים, הם מסוגלים לכוון את השחקנים שאיתם בקבוצה למקומות הנכונים, ולדריימונד גרין יש כאלה ממש מהלכים שהוא כמו פאפט מאסטר, כאילו הוא פשוט מזיז את דריימונד גרין או את איזה ג'יימס וייזמן בזמנו לאיפה שהם צריכים להיות, והחשיבות של שחקנים כאלה עולים. אני נזכר בשיחה של רשיד, זה סיפור על רשיד וואלס ששמר על איזה רוקי שיצא, הם יצאו מטיימאוט והרוקי ממש לא ידע איפה להיות, ובשהו שלב וואלס התעצבן ופשוט לקח אותו והסביר לו, לא, אתה צריך לעמוד פה ואתה צריך לסדר חסימה להוא. כאילו את המהלכים שהקבוצה היריבה יותר טוב מהרוקי הזה, אבל אז באמת זה נהיה משחק שהוא הרבה יותר בראש. אני רוצה קצת להתחיל לדבר על על התפקידים השונים של של הפיק אנד רול, נתחיל בהתקפה, ולהעלות שחקנים שהם בעיניי מתמצתים את זה בצורה יפה. אז מבחינת התקפה יש לנו פליימייקרים ויש לנו רולרים, נכון? יש לנו את השחקן עם הכדור, את השחקן שמתגלגל. אתה רוצה להתחיל עם הפליימייקרים או עם החוסמים דווקא?
בוא נתחיל עם החוסמים.
כן, נכון? בא לי גם. אוקיי, אז חוסמים, אנחנו דיברנו על סליפ דה סקרין, כאילו על הסליפ, דיברנו על הפליפ. הפליפ זה כשאתה משנה את הכיוון של החסימה ברגע האחרון, זה קצת מסוכן כי זה יכול להיות לא חוקי אם הגארד לא יודע שאתה עושה את זה והוא זז לפני הזמן. זה פאול.
כן.
אבל אם אתה מצליח לעשות את זה, אז אתה, אם זה פאו גסול או יוקיץ', וזה גם קשור להרבה כימיה קבוצתית, אז אתה משיג יתרון, כי ההגנה מחוילת לעצור את זה ממקום אחר, לעצור משהו אחר בעצם ממה שבא, אז, או אפילו זה כמו reject the screen, אבל עם חסימה, נכון? בעצם yeah. באיזשהו מקום. אז שחקנים שטובים בזה אמרנו, פאו גסול, יוקיץ', אני רוצה לדבר על רולרים כאלה שצוללים לטבעת, אז יש לך את השחקנים שאני חשבתי עליהם, זה טייסון צ'נדלר, בתור שחקן שגם וגם רודי גובר, בתור שחקנים שהם מתגלגלים לטבעת, הם מאוד מאוד מסוכנים, עם רדיוס תפיסה מאוד מאוד גדול, וקוראים לזה ספייסינג ורטיקלי, איך תקרא לזה? ספייסינג אנכי?
ורטיקל
ספייסינג. שהם מייצרים, כן? שמכריח את ההגנות להגיב, וגם כשהם לא קיבלו את הכדורים, הם פתחו משהו לשחקנים בקבוצה שלהם, זאת אומרת, ברגע שהם למדו שהם לא חייבים לסיים את זה בדנק, כדי שזה יהיה מהלך מוצלח שלהם, אז קבוצות התחילו לעשות את זה יותר, אז הם שניים שאלו לי, בתור מתגלגלים לטבעת, יש לך עוד כאלה שהיית רוצה לתת להם שאוט-אוט?
כן, אני חושב שהם ביד, אנחנו חייבים לדבר עליהם ביד בקונטקסט הזה, כי הוא מתגלגל לטבעת, אבל הוא כאילו עושה את זה...
יותר שורט רול בעיניי.
כן, הוא עושה את זה לאו דווקא עד הסוף, הוא עושה את זה כאילו כדי להגיע למיד ריינג', לשורט מיד ריינג' האזור הזה שהוא מאוד מאוד אוהב, והכימיה שלו עם הרדן השנה היא, חייבים לדבר עליהם, כאילו אם אנחנו מדברים על פרק על פיק אנד רול, אני חושב שהעונה, השילוב של הרדן ואמביד הוא ה... זה באמת המשחק בין שניים, כי זה באמת לא כל כך מערב את השחקנים האחרים.
זה יותר מערב את השופטים מאשר
שניים. אז זה כאילו סטוקטון ומלון כזה, אבל בלי האבולוציה של כל ה-15 שנה האחרונות.
אבל זה גם חשוב, זה הבלתי הצירות האינדיבידואלית הזאת, זה פשוט, יש לך שני שחקנים שהם באמת מדהימים במהלך הזה, גם מבחינת קבלת ההחלטות שלהם, וגם מבחינת כמה שהם מסוכנים מהנקודות האלה על המגרש. הרדן ב-CO היה הרבה יותר סקורר, הרבה יותר רעב ממה שהוא עכשיו, אבל הוא עדיין מקבל החלטות אילאי בפיק אנד רול, והכימיה שלו עם ביד, היא גם, היא כימיה שאתה רואה, בין שני שחקנים שהם עד כדי כך טובים, פשוט בגלל שהאפשרויות שלהם כל כך טובות, אז אתה מבין מה אני אומר?
כן. אומרת, אין אופציה רעה עם ביד ברולמן, אין אופציה רעה.
אני קצת חותך מהכיוון שלקחתי, כי כדי באמת להדגיש את הנקודה הזאת, יש לך שחקנים שהם נהדרים בקבלת ההחלטות שלהם, שהם פשוט יודעים מה ההחלטה הנכונה, ויש שחקנים שמה שהם עושים הוא כל כך טוב, שזה פותח להם חלונות גדולים יותר, זאת אומרת, ההגנה מגיבה יותר בפאניקה לאיום שהם מהווים כקלעים או משהו כזה, או כחודרים, ואז זה מאפשר להם זוויות מסירה הרבה יותר פתוחות, והרבה יותר קל להם להחליט את זה, כי ההגנה הרבה יותר בפאניקה מהדברים שהם טובים בהם. אז טייריס הליברטון למשל בעיניי הוא שחקן שיכול לקבל את ההחלטה הכי טובה בכל רגע נתון, אבל יכול לייצר יתרון פחות, פחות מאיים נקרא לזה, כסקורר למשל. שחקן כמו אמביד מאפשר לך, היתרונות שלו הרבה יותר מוחשים, וקבלת ההחלטות שלו היא קצת פחות מן הסתם טובה מטייריס הליברטון, אבל זה חשוב כאילו להדגיש את ההבדלים האלה. אז באמת לקחת אותנו מאלה שמתגלגלים לטבעת לשורט רול של אמביד, אני רוצה להוסיף גם את דריימון גרין בתור שחקן שהשורט רול שלו מאוד מאוד מסוכן. אני עם גרין זה מאוד מאוד קשה להפריד את זה מהאיום של סטף והבליץ שהוא השיג כנראה קודם, אבל אתה צריך שחקן שיהיה מסוגל לנצל את היתרונות, הארבע על שלוש הזה שההתקפה עומדת מקבלת הוא ארבע על שלוש שנמשך לשלוש שניות גג. זאת אומרת החורים האלה נסתמים יותר ויותר מהר, וזה צריך שחקן שמסוגל לנצל את החורים החדשים בשמיכה הזאת שנפתחו. אני חושב על גרין בתור דוגמה טובה לזה. הייתי רוצה להזכיר גם את סטיבן אדמס בתור רולר אמתני, דווקא בהקשר שהוא לא מקבל את הכדור בדרך כלל, והוא מסוגל, בדרך כלל אנחנו נראה גארד שאוהב לחדור, מצוות לפיק אנד פופ, לשחקן פיק אנד פופ, שחקן שאוהב לרווח את המשחק החוצה, כי אז זה בעצם פותח את הצבע לגארד. עם סטיבן אדמס הוא כל כך טוב בתפקיד שלו, שהוא מסוגל להעצים גארדים חודרים כמו ג'ה מורנט, או ראסל ווסטברוק, בזה שהוא לפעמים אפילו חוסם להם פעמיים באותו מהלך, אז הוא חוסם פעם אחת את השחקן של ג'ה, ופעם שנייה את השחקן שלו שמנסה לעזור בחדירה על ג'ה, לפעמים בדרך פחות חוקית, ולפעמים יותר, אבל זה גם לא שטיק רק של סטיבן אדם.
אתה מדבר על סיל סקרין כאילו.
סיל סקרין, אוקיי, מצוין, לא ידעתי שיש לזה שם פה.
כן.
סיל סקרין זה...
כאילו אתה כזה, אתה כאילו כמו סדרן כזה.
אתה הסלקטור, כן.
כן, אתה הסלקטור, אתה אומר, אתה אל תפריע עכשיו, תן לו
יאללה בוא.
כן. בדיוק. כן, זה, הורפורד עושה את זה יפה, ולגמרי.
דניאל טייס בזמנו.
כן, דניאל טייס גם היה, אולי הוא עושה את זה עדיין באינדיאנה, אני פשוט לא רואה את אינדיאנה כל כך.
יכול
להיות שזה קורה. אז כן, הרולמנים הם, זה גם אני חושב למה יותר מעניין אותי לדבר על הרולמנים, כי כאילו יש כל מיני וריאציות של הרולמנים.
כן, הייתי רוצה לדבר גם על פיק אנד פופ. אוקיי, ככה.
בדיוק, קריסטיאן ווד, לצורך העניין בעיניי, הוא אולי לא איזה בחירה, אתה יודע, יותר מדי יעילה.
הוא לא.
כי בהגנה הוא, כל מה שהוא נותן לך בהתקפה הוא מחזיר לך בהגנה, אבל הוא... הוא מבחינתי כאילו הפיק אנד רול פרטנר המושלם, כי הוא יכול גם פיק אנד פופ, גם הוא יכול כאילו לעשות רול הטבעת, הוא יכול לקלוע בחוץ, ומספיק פיזי כדי לקלוע בזור הטבעת. דווקא אני מרגיש שהתקפית...
הוא טוב בדברים האלה, הוא טוב, אבל אני חושב שהוא ב-80% כאילו של כל מהלך. כן, אני חושב שהוא לא... זאת אומרת, שאתה שואל אותי מי החוסם האידיאלי לכל וריאציה, ואתה צריך לבחור אחד, אז הייתי הולך עם דייביס, ומקווה שהוא חם מרבים בחוץ באותו יום, כי הוא כבר איכשהו זה קצת ירד, אבל דייביס הוא אחד מהפינישרים הכי טובים בהיסטוריה, והמון המון מהפינישים שלו מגיעים מפיק אנד רול, ועוד משהו שחשוב להזכיר, זה רלוונטי גם לאדמס, שהפיק אנד רול לא נגמר בהכרח בזריקה הראשונה, יכול להיות גם מצב של ריבאונד התקפה, מתוך זה שההגנה היא כזה במצב בעייתי, ובמיוחד אם אתה מגיע ללאפ בצבע, אז היינו רואים גם את דייביס וגם את אדמס, ומן הסתם הרבה מאוד אחרים, אוספים את הנקודות זבל האלה, וזה גם נקודות שאני מייחס לסיכון שהפיק אנד רול מייצר. אז דייביס הוא בעיניי החוסם האולטימטיבי פלוס פינישר. מבחינת פיק אנד פופ, אם חשבתי על קווין לאב בתור דוגמה טובה, כי חשוב לי שהשחקן החוסם ידע לא רק לקלוע מבחוץ, זאת אומרת זה לא מספיק לי שאתה רק יכול לתפוס ולקלוע עם ההגנה מתרחקת ממך, כי לפעמים משלימים את הרוטציה עליך לפני שאתה מספיק לזרוק, ואני חושב לי שהשחקן יהיה פליימייקר בפני עצמו, וקווין לאב הוא שחקן שהוא גם עושר ממש ממש טוב, לא חודר מדהים, אבל גם כן יכול לעזור במובן הזה. נעבור לפליימייקרים?
קדימה.
אוקיי, אז בפליימייקרים שלי אני רוצה להתחיל עם לוקה, בגלל שאני חושב שהוא... הוא דמות מצחיקה, או דמות מעניינת בהקשר הזה, כי הוא משחק פיק אנד רול המון, גם בהגנה. זאת אומרת, בגלל שהוא מגן מאוד בעייתי, הרבה פעמים יביאו אותו לפיק אנד רול. אז יוצא מצב שהוא מקבל 30-40 פיק אנד רולים בצד אחד, וצריך לשמור על 30-40 פיק אנד רולים בצד השני, והוא בעצם לא משחק כדורסל, הוא משחק פיק אנד רול בול כזה.
כן.
חד ארוך, אז הוא שחקן שבעיניי הוא פליימייקר, הפליימייקר האולטימטיבי, בעיניי אולי השחקן פיק אנד רול הכי טוב בליגה כיום, וזה
כן,
הכל,
גם סביב שלו, הסייז שלו הוא כאילו משתנה מאוד מאוד משמעותי.
אבל יש שחקנים בגובה הזה, זה לא נכון כאילו להתמקד בזה בעיניי.
אבל אני חושב
שכאילו... יש שחקנים בגודל הזה, אבל הוא מסוגל לקחת את זה.
נגעת קודם בטרי יאנג, אני חושב שטרי יאנג כאילו הוא לא רחוק מלוקה בקבלת החלטות שלו, הוא פשוט לא מסוגל לעשות חלק מהמסירות של לוקה יכול, כי לוקה הוא פשוט זה 7 אינצ'ים יותר ממנו.
אני מסכים ב-100%, אני אפילו חושב שטרי יאנג הוא המודל שלי לקבלת החלטות טובה בפיק אנד רול, זאת אומרת, היכולת של טרי יאנג להשהות את ההחלטה שלו לרגע הנכון, ובעצם כשאנחנו מדברים על צעד אחד לפני ההגנה, לפעמים אנחנו אומרים את זה בצורה הרבה יותר אמורפית וכללית וכזה פיוטית, ממה שטרי יאנג אשכרה עושה את זה. טרי יאנג באמת חושב צעד אחד קדימה, מההגנה בצורה שהיא, כאילו כמעט אפשר ממש לראות את הגלגלים במוח של ההגנה עובדים, ואיך שלא עובדים צעד אחד קודם, ואיך שהוא מסוגל לקרוא את ממש לעשות את ההחלטה שלו אחרי שההגנה כבר התחייבה למשהו אחד, אז לעשות את ההחלטה ההפוכה, ובאמת הגודל שלו הוא מה שמקביל אותו. אני גם הייתי אומר שהוא לא קלעי טוב מספיק כדי באמת להיות ברמה של סטף, או כאילו סטף מן הסתם לא כקלעי, אבל אני מתכוון גם הוא לא לילארד כאילו בתור הסיכון שהוא כסקורר, ואני חושב שזה גם כן מאוד חשוב. אבל עם דונצ'יץ', הסיבה שאני חושב שהוא השחקן פיק אנד רול הכי טוב כיום, זה בגלל באמת היתרונות הפיזיים שלו בחיבור של הקבלת החלטות האולטימטיבית. אז דונצ'יץ' מסוגל לייצר את החלונות הכי גדולים, ומסוגל לנצל אותם בצורה שהיא הכי אפקטיבית. עוד שחקן שאני רוצה להעלות זה סטיב נש, דיברנו, הרדן דיברנו, לברון דיברנו. הייתי רוצה להגיד גם על יוקיץ' שהוא פליימייקר מהפיק אנד רול, דווקא במובן של ההנדופים, שמאפשרים לביגמן, דיברנו על זה, להיות זה שמקבל את ההחלטה, הכדור מתחיל אצל יוקיץ' באיזושהי עמדה על המגרש שהוא סכנה לקלוע ממנה, והוא יכול לבחור, יש סביבו איזה כמה... ליליפוטים כאלה שרצים, והוא בוחר מי הכי פנוי, ואם אף אחד לא פנוי אז הוא
כמו סדרן מוניות, נכון? כמו שיושב בתחנת מוניות, ואתה עכשיו בוא לפה, אלן בי, יש לנו מישהו שם.
מצוין, מצוין, מי פנוי בזה. אז כן, אז יוקיץ' גם כן משלב את העובדה שהוא סכנה כסקור, אבל באמת אנחנו יודעים שהמטרה שלו היא למסור. יש לך עוד הרבה מאוד שחקני הנדופים, זה מהלך שאני מאוד מאוד אוהב, הנדוף זה... בעיניי יש בו משהו קצת יותר אסתטי מפיק אנד רול רגיל, אולי זה, כאילו זה כבר חוויה אסתטית.
אני חייב להזכיר את דיים, דמיין לילארד פה.
נכון.
אני חושב שעצם זה ששחקן יכול, כאילו ברגע שיש לו sliver of daylight לתפור אותך בשלשה, גורם לכל ההגנה כאילו להתכווץ כמו אקורדיון, ופותח כאילו כמה שהמהלך עצמו, פיק אנד רול, פותח כאילו מיליון וריאציות, ברגע שיש לך שחקן שיכול לקלוע ככה, אז זה הופך את הכל, מעצים את הכל פי 100, ונגיד זה למה נגיד לוקה, כאילו הקליעה שלו היא טובה, כאילו היא לא קליעה רעה, אבל זה... הכוח שלו לא מגיע מתוך זה, הכוח שלו מגיע מתוך היכולת שלו לקבל את ההחלטות הנכונות ולנצל מיסמצ'ים. ודיים הכוח שלו הוא מעצם זה שהוא, אתה לא יכול לתת לו כאילו את ה... להסתובב פשוט לבד 18 מטר מאזור הטבעת, כאילו פשוט לא יכול.
זה פסיכי לגמרי.
כן, הוא היה את השלשה שלו מול מלווקי, שאתה ג'וול ידי כאילו עומד, הוא עמד ליד הלוגו וג'וול ידי כזה. מה, אני אמור לשמור עליו גם שם? כאילו, מה קורה?
אני אוהב את ההזכור של דיים, בגלל שהסקורינג הפך להיות משהו הרבה יותר חשוב, כאילו, דווקא ככל שהמהלך הופך להיות יותר ויותר מורכב, ככה אנחנו חייבים לשמור את ההגנות, נקרא לזה, באנגלית זה honest, כאילו, הם חייבים להקות אותם על כל ויתור הכי קטן. ולילארד עשה משהו שסטיב נש בזמנו התחרט שהוא לא עשה מספיק, שהוא היה, לילארד לא מוותר לך על כלום, זאת אומרת, אם אתה טיפה נח, טיפה מוריד את הידיים, לילארד זורק, ומה שזה עושה, זה מאפשר לו, זה פותח לו את כל שאר, זה אתה תמיד חייב להיות בסופר, סופר אינטנסיביות, וסופר מחויל כדי לעצור את הפיק אנד רול, גם ברמה הקבוצתית וגם ברמה האישית, והאגרסיביות של לילארד היא מה שמאפשר לו בעצם לפתוח את המשחק לשאר. לא, זה לא שהוא יזרוק, כאילו הוא יזרוק 200 פעם מהלוגו אם אתה תיתן לו, אבל הוא יודע שהוא צריך, והוא דיבר על זה בעצמו, שהוא בתחילת המשחק, המהלך הראשון שיש לו הזדמנות לזרוק משם, הוא לוקח אותו, והמטרה היא להציב רף. ליטרלי, כאילו, פשוט לסמן קו בחול, אתה חייב להתחיל מכאן לשמור עליי, כי גם אם החטאתי, אתה יודע שאני יכול לקלוע את זה. וזה אגב טריק שגם אתם יכולים להשתמש בו בשכונה, פשוט תזרקו, וגם אם אתם מחטיאים, אתם מסמנים למגן שלכם שאתם לא מפחדים לזרוק משם, וזה גם משפיע, לפחות אם אתם מספיק טובים. אבל אז לילארד במובן הזה נותן לנו את הסקורינג ואת החשיבות של זה, הוא הפך להיות מסיים הרבה יותר טוב בטבעת ככל שהוא התקדם, וגם כמקבל החלטות מבחינת הקריאת מצבים שלו, וזה גם קשור לחזרות שהוא מקבל. זה הרבה מאוד, דיברנו על הרבה מאוד שחקנים, יש עוד שחקנים שבא לך להזכיר?
כן, יש הרבה שחקנים יש הרבה שחקנים שיודעים לעשות גם וגם, כאילו,
כן.
פחות או יותר כל השחקנים הכי טובים בליגה, כאילו, יאניס, קוואי, קיידי, לברון, ג'ייסון טייטום, ברנדון אינגרם, כאילו, שחקנים שיודעים גם להיות עם הכדור בפיק אנד רול, גם להיות החוסמים בפיק אנד רול, ולוקה תיאורטית גם יודע לעשות את זה, אבל כאילו, אנחנו לא רואים את זה מספיק, כי פשוט כל הזמן הכדור אצלו. אז הם באמת שחקנים שהם מאפשרים להתקפה כל כך הרבה, כי הם יכולים להיות, כאילו, גם אם עכשיו הם עשו פיק אנד רול בתור השחקנים שחוסמים, היה חילוף, השחקן עם הכדור נתקע, ג'רולידי נתקע, הוא נותן את הכדור ליאניס, יאניס פשוט הולך ועושה עוד פיק אנד רול עם מישהו אחר, ואז כאילו זה המכונה ממשיכה, אין, כאילו, המכונה ממשיכה לנגן. אני חושב שיש המון המון משמעות לשחקנים כאלה, אז חשוב לי כזה להזכיר אותם.
כן, כן.
הגנתית, זאת שאלה טובה, כאילו מי כי זה מאוד תלוי בטקטיקות שדיברנו עליהם קודם, ובפרסונל שיש לך. אני לא חושב שיש איזה שחקן שהוא בולט פרוף, אתה יכול לשים אותו בכל קבוצה ובכל סקים, והוא יעבוד. אולי חוץ מדריימונד, כי הוא באמת, אתה יודע,
מה, אתה לא חושב שיאניס כאילו זה, דווקא יאניס זה מצחיק, כי החיסרון המרכזי של יאניס כמגן זה לעבור על חסימות. יאניס לא, כאילו, לא יכול לעבור על חסימות טוב בתור הבולנדלר, ואנחנו
כן,
רואים...
אני חושב שאם אתה מוציא את יאניס החוץ על הפרימטר, ראינו את זה מול בוסטון השבוע, כאילו, כן. הוא לא שיא האפקטיבי שם, הוא כאילו הרבה יותר אפקטיבי בתור רומר, בתור הלפ דיפנדר באזור הטבעת.
כן, הוא
כאילו,
יותר מאיים.
זה המקומות שבהם האורך שלו והאטלטיות שלו באים הרבה יותר לידי ביטוי, והאינסטינקטים שלו, וכשהוא צריך לשמור על ג'ייסון טייטום, אתה יודע, מלעתת מחוץ לקייס 2-3, זה קצת יותר קשה לו. אז אני חושב שבגלל שבאמת דיברנו על זה גם באחד הפרקים הקודמים, שההתקפות הם, גם עכשיו דיברנו על זה, התקפות זה החתול השמן, ההגנות זה העכבר הרזה, כאילו למאמנים יותר קל מאי פעם, אני חושב, גם אם יש שחקן הגנה ממש ממש טוב, להוציא אותו מהקומפורט זון שלו. ראינו זה, איך עושים את זה לרודי גובר בפלי אוף, ואפשר למצוא עוד הרבה דוגמאות כאלה. זה, ההתקפה היא, אתה דיברת על זה פעם, שההגנות מנסות לשמור עם יד אחת מאחורי הגב בעצם. אז
לפעמים שתי ידיים מאחורי הגב, אם זה ג'יימס הרדן, והוא קיבל כמה שריקות יותר מדי.
כן.
לגמרי. אוקיי. נראה לי שאנחנו לקראת מיצוי של הנושא, שעה וחמש דקות לתוך הפרק.
איך הרגשת עם הפרק הזה?
האמת שהוא, כאילו, אין הנחתום מעיד על עיסתו, אבל אני לא יודע מה, אני לא יודע מה זה נחתום, אז אני אגיד מה אני חושב אכפת לי. שאני חושב כאילו, שזה כן, שזה היה אחלה, זאת אומרת, זה מה שהתכוונתי שזה יהיה, אני נורא, נורא נהניתי. אני יודע שיש אנשים שאולי קצת יותר קשה להן ולהם עם זה שאנחנו מטיילים ממקום למקום, ובאמת פתחנו פה מיליון נושאים במקביל, וכזה הרבה טאבים על המחשב ביחד, אבל אני אהבתי על זה, זאת אומרת, אני לומד ממך הרבה בדברים האלה דווקא.
נחתום זה אופה, דרך אגב.
נחתום זה אופה, ידעתי זה, אבל זה היה לי יותר מצחיק להגיד שאני יודע.
ידעתי זה, אבל עשיתי גוגל רק לוודא, שאני לא אומר שזה שטות. כן. לא, את האמת שזה ממש מתכתב, ביקשנו פידבק בפרק הקודם, ובאמת כמה אנשים שלחו לי הודעות, שהם באמת אוהבים את זה שהפרקים שלנו הם לא אקטואליים, והם לא כאילו חייבים להזין להם באותו רגע, אלא אפשר כזה, אתה יודע, להזין להם 3, 4, 5, שבוע, חודש, שנה אחרי.
כאילו, אם זה שנה אחרי אני כבר אעלב, אבל כאילו איפשהו בתוך הטווח של השנה אתם יכולים להזין, זה סבבה.
כן, אל תעליבו את אורן, זה לא יפה.
אל תעליבו.
אז באמת זה סוג התוכן שאנחנו גם אוהבים לייצר, שאנחנו מן הסתם יודעים לעשות אקטואליה, ומניח שבפלי אוף אנחנו גם נעשה יותר אקטואליה. אבל כאילו אנחנו פשוט מאוד מאוד אוהבים את אני חושב שזה גם מה שאנחנו, היתרון היחסי שלנו, על פני הפודקאסטים האחרים והיוצרי תוכן האחרים, שאנחנו קצת יותר חופרים, או נקרא לזה ככה.
וזה גם מזמין לשיחה, זה מזמין לעוד חפירה. זה מזמין אתכם, כאילו, אם יש לכם דעות על משהו שהוא לא אקטואליה, כאילו, דברו איתנו, אנחנו מאוד זמינים בטוויטר. לפחות זה הבחירה שלי, אני יודע שיובל עדיין פותח את הפייסבוק שלו לפעמים. אז כאילו אתם יכולים להציק לו גם שם.
אני כאילו, הפייסבוק הזה, אני כל פעם שאני נכנס לשם, אני מקבל נוטיפיקציה של בוא תעקוב אחרי רן סורוקה.
תגיד, אולי
כן,
תעקוב אחר.
ממש, כן, ממש, ממש לא שמתי לב לרן סורוקה.
לא חשבתי
תודה,
על
תודה,
זה.
תודה, זוקרברג, תודה. מה ה-MVP השבוע? הגענו לשלב okay, הזה של הפרק?
אני חושב שהגענו, עברנו אותו כבר. אבל MVP השבוע שלי, וזה באמת עדות לזה שאני לא עושה שיעורי בית, זה אדם סילבר, או רק בגלל שאני לא יודע מי חשב על הרעיון של הפליין, אבל אז אני נותן את הקרדיט לבוס. לברון אמר לא מזמן, כאילו לא מזמן, הוא אמר בהתחלה שמי שחשב על הרעיון של הפליין צריך לפטר אותו, ואני חושב שצריך לתת לו את MVP השבוע. בקיצור, זה מה שאני חושב. זה יופי של של דבר, זה גורם לליגה להיות תחרותית מאי פעם, יותר, כאילו אתה פשוט לא יודע מה הולך לקרות, וכל כך הרבה קבוצות, זה גם החוסר ודאות של עכשיו, וגם זה שבאמת לא נוצר מצב של הקבוצות בכלל יהיה אפשרות לפתוח את הפער הזה, זאת אומרת, רק להגיע לאיפה שאנחנו עכשיו זה
יש המון משחקים עם המון משמעות בימים האחרונים, גם אם זה אתה יודע, זה בסוף אתה יודע, כנראה מי שיצאים מקום שמיני, לא תיקח חליפות, אבל מחר יש אטלנטה נגד שיקגו, זה משחק עם משמעות, אתה יודע, פתאום זה כאילו, אוקיי, אני אראה את המשחק הזה. כן.
רק דלאס, הוא סוחת. רק דאלס.
דאלס זה... זה
נסגר איתכם.
זה כאילו, היה סיכון בלקחת את קיירי, בגלל כל הדברים אוף דקורט, ופתאום אתה אומר, גם און דקורט זה בכלל לא עובד, כאילו, זה ממש כאילו, ה-worst case scenario שהיה יכול לקרות. אבל ניתן לזה to play out עוד קצת, ואז נעשה את שיחת דאלס לאן. אני חשבתי לתת לסקרמנטו באופן כללי את ה-MVP השבוע.
סטייל אטלנטה של 2015. כל החמישייה היא שחקן השבוע, כל הכבוד לכם.
כל הפרנצ'ייז מבחינתי, ויבק, גם אתה, כולם, 17 שנה. חשבתי לתת לטייטום על השבוע הזה שהיה לו, ועל השלקינג הזה שהיה של בוסטון מול מילווקי, שוואו, מה זה היה. כאילו זה היה באמת אחד, הרבע השני של בוסטון היה אחד הרבעים הכי טובים שראיתי השנה. גרם לי גם, אתה יודע, לקייל מחדש את המחשבות שלי על סדרה פוטנציאלית בין הקבוצות האלה, כי למילווקי יש מאצ'אפ די גרוע מול הכוכבים של בוסטון, ולבוסטון יש מאצ'אפ די טוב מול הכוכבים של מילווקי, ובסוף פלייאוף זה קם ונופל על מאצ'אפים, אז למילווקי יש הרבה עבודה לקראת סדרה פוטנציאלית כזאת, וכדאי להם מאוד לשמור על המקום הראשון, אחרת הם יצטרכו גם לפגוש את פילי בסיבוב השני, וגם להגיע לבוסטון בלי יתרון ביתיות. אני אלך לסקרמנטו, אבל כי באמת מגיע להם 17 שנה, אתה יודע, הייתי בן 17 בפעם הקודמת שהם הגיעו לפלייאוף. אשכרה. כן.
כן, זה משחק כיפית. איפה הייתם כשסקרמנטו הייתה פעם האחרונה? ספרו לנו בתגובות, איפה הייתם בפעם האחרונה?
אני קיבלתי רישיון. אשכרה, קיבלתי רישיון בפעם האחרונה שסקרמנטו היו בפלייאוף.
אשכרה.
כן.
אני הייתי במכינה קדם צבאית. הייתי ברמת הגולן.
איפה הייתם? ספרו לנו, איפה הייתם בפעם האחרונה שסקרמנטו לקחה אליפות? הייתה בפלייאוף. ובזאת נסיים את שידורנו הערב.
זה סוג של... כן, לגמרי, הזדמנו טובה לסיים. דברו איתנו בתגובות, אתם שתפו, הנהנו, לקיקו, תודה רבה לכם.
דרך אגב, הגענו השבוע ל-10,000 מאזנות בפודקאסט. אז תודה רבה לכל מי שהזין. יכול להיות שזה אותו בן אדם שהזין 10,000 פעם, אנחנו לא יודעים, זה לא כאילו כמות אנשים.
אם זה אותו בן אדם, אז הוא MVP השבוע.
אז הוא MVP השבוע לחלוטין. אז זה סתם, זה מספר עגול ויפה, אז אנחנו רוצים לחגוג אותו, אז אנחנו רוצים להודות לכל מי שמאזין והזין וממליץ, וזה, אנחנו פה בשבילכם, ואנחנו נהנים מזה מאוד. והלאה ל-10,000 הבאים.
תודה חבר'ה, להתראות.
ביי ביי.